יש מכתב מהרבי, יש מכתב מהרבי, הזכרתי את זה כמה פעמים, שהיו הורים שכתבו לרבי על אחד מהילדים שלהם בגיל התבגרות, בשנות ההתבגרות שלהם. הרבי כותב בחזרה במכתב שהרבי מציע שישתדלו למצוא מישהו להשפיע על הבת שלהם, מישהו שהיא מחזיקה, זה יכול להיות מישהו מהמשפחה, קרובת משפחה כמו דודה או בת דודה, או מישהו מהמורות שלה שהיא נהנית ממנה, או מישהו מהחברות. והרבי מביא שם שתי סיבות למה שהוא טוען שבגיל שלה, שהבת נמצאת, לפעמים זה יותר כדאי כך. הרבי כותב טעם ראשון, מכיוון שההורים הם מעורבים בצורה רגשית עם הילדים שלהם, אז כשהם רוצים לדבר עם הילדים על איזושהי בעיה או משהו, בעיקר הרגש יעבוד. ואז הילדים שומעים לא את התוכן של השיחה, אלא הם שומעים את ההתרגשות של ההורים. אם זה אכזבה, אם זה תסכול, אם זה כעס, אם זה ייאוש, כל ההתרגשות, כל הרגשות שיש לפעמים, כשזה מדובר בגיל הזה שלפעמים צריכים להתמודד עם זה, אומר רבי, אז הילד ירגיש את כל הרגישות האלו ולא את התוכן מה שמדברים, בגלל שהדיבורים של הורים זה מלא רגש וקשה להם להתנתק מהרגישות שיש לו בפנים. כמו שאמרתי בפעם, שפעמים שאנחנו מעירים את הילדים שלנו בבוקר, זה אחד מהבעיות שיש לנו בגיל התבגרות, שהם יודעים לישון טוב, אז אנחנו יכולים להגיד להם לקום. אבל הם כבר שומעים אפילו בלקום שלנו. אתה לקום, כאילו. את התסכול שיש לנו שהם ישנים, את הכעס שיש לנו, את העיר שיכול להיות, את מה יהיה פה עם החיים שלו, וכו' וכו'. זה נמצא בפנים. לכן הילד, הוא מרגיש את זה, והוא מיד נכנס להתגוננות, להתקפה. אז לכן אומר רבי, זה הטעם הראשון, לא אתם, בגיל הזה. דבר שני, אומר רבי, יש עוד סיבה. אומר, בגלל שבגיל הזה מחפשים זהות אישית, מחפשים עצמאות. והורים בשביל הילדים, בגיל הזה, הם הסמכות. באופן אוטומטי אנחנו סמכות, תמיד היינו סמכות. אז בגיל הזה, מכיוון שאנחנו סמכותיים והם מחפשים את העצמאות, אז לכן אומר רבי, מיד נהיה את ההתנגשות בין החיפוש לעצמאות לבין ההרגשה שיש סמכות שמופעל עליהם. רואים את זה גם כן, למשל, בתורה זה כתוב, מכה אבי ואמו אמו תאומת, מקלל אביו ואמו מוישים עשה. אז שואלים המפורשים, האדם צריך להגיד לא להכות את ההורים שלו, לא לקלל את ההורים שלו? אלא מסבירים המפורשים, דווקא בגלל הסמכות שיש להורים על הילדים שלהם, שם טמון סכנה, שאם אתה מפעיל את הסמכות לא בצורה נכונה, אתה עלול להביא את הילד למצב עד כדי להכות או לקלל, בגלל שהוא עומד מול סמכות ולאו דווקא הוא מצדיק איך שמפעילים את הסמכות נגדו. כך הוא מביא. אז לכן הרבי מביא את שתי הפעמים האלו לגבי בגיל ההתבגרות, שמהשתי הפעמים האלו בכלל אני היום בכל התיאוריות שמדברים, בכל השיטות למיניהן, אחד מהדברים הביטויים שמדברים בגיל ההתבגרות, שהשליטה שהיה לנו פעם על הילדים כשהם קטנים, צריך להשתנות בזמן שהם מתבגרים. ילד קטן, אנחנו שולטים ב-100%, ככה זה צריך להיות. כמובן, לא משטרת ישראל בלבד, עם אהבה, אבל עם כלבים, עם סדר, אנחנו קובעים, אנחנו אומרים, אנחנו מכוונים, והילדים, אם יש לנו את האהבה יחד עם הקביעות שלנו, אז זה הסדר של החינוך בגיל הרך. אדרבה, הרבי כותב אפילו שעיקר החינוך בגיל הרך זה העקביות וההרגלים היומיומיים שאנחנו קובעים. לא כל כך הלימוד מבחינת הבנה, יותר הרגלים ועקביות. הסיפורים זה להתאים את הדברים, אומר הרבי, בגיל הרך. לתת טעם קצת, לשלב את זה. אבל עיקר הניקוד בכתיחינת בגיל הרך אומר זה יותר עקביות והרגלים. אצל המבוגרים כבר, המתבגרים, אנחנו חייבים לעשות את הסוויץ', אנחנו כבר לא גננות, אנחנו לא מתעסקים עם ילדים בגיל הרך, זה לא רק עקביות והרגלים, זה כבר הבנה, הסברה, חברות, ידידות. הרבי כותב במכתב שאנחנו צריכים להתייחס לתלמידים קשישים כמו תלמידים חברים יותר. זה יותר הקשר הידידותי יותר. אז לכן, דבר ראשון, זה נקרא בשפה שלנו היום, שהרבה אומרים שבגיל הזה זה חשוב מאוד לחפש, הם קוראים לזה מנטורינג. מנטור באנגלית זה משפיע, מדריך. שבגיל הזה דווקא מי שיכול להשפיע יותר על הילדים זה דווקא מישהו לא דווקא הורים, אלא דווקא חברים, כמו שאנחנו רואים בגיל ההתבגרות כמה שחברים זה חשוב להם, דווקא זה יכול להיות מישהו מהצד כמו דוד או דודה או מורה או מורה שעשה מאוד קשר טוב עם הילד. כי הנקודה היא גם כן, כמו שהרבי כותב, אנחנו קוראים סמכות. יש השיב שופטינו כבראשונה ויועצינו כמתחילה. יש שופט ויש יועץ. שופט הוא סמכותי, הוא מדבר, הוא קובע. היועץ, פוך אומר מסביר הרבי בפר ששואפתי מנונל, היועץ יורד למטה, בהסברה, יותר בקרב הדעת עם מי שמקבל את העצה. ובגיל הזה אנחנו חייבים לעשות את הסוויץ' הזה. לדעתי זה אחד מהבעיות שיש לנו כהורים, שאנחנו לפעמים לא שמים לב לשינוי של אט אט שקורה לילדים, ואנחנו עדיין כלואים בגישה כשהם יהיו ילדים קטנים. זה כמו שאומרים, גם כשיש לנו הורים מבוגרים, אבל אנחנו כבר בני 50, אז אנחנו מרגישים לפעמים מול ההורים שלנו שזה לא יעזור לנו שום דבר. הם עדיין מסתכלים עליהם כמו בני 10, וזהו זה. כך הם מדברים כלפינו, כך הם מצפים, וככה זה. ואנחנו לפעמים תקועים בשלב הזה גם. אז זה דבר אחד מהדברים שאתה רואה את זה כפשוטו בעניין הזה. עכשיו, יש מכתב מהרבי, שהרבי כותב, כי הרבי כותב, זה היה להנהלת הישיבה במונטריאול. התלמידים רצו לנסוע ליוטס קיסלב. הם רצו לנסוע לרבי, להתוועדות של יוטס קיסלב. זה נסיעה כל כיוון, משהו כמו 6-7 שעות, זה כמה ימים. והנהלת הישיבה נעים נגד זה בגלל שהם הרגישו שזה יגרום להוציא אותם מסדרי הישיבה כמה ימים, עד שהם ניסו, עד שהם יחזרו, אז לכן הם התנגדו לזה, והם שאלו את הרבי מה דעת הרבי הזה. וזה המכתב שהרבי כותב בשנות ה-50. הרבי כותב הרי ידוע שהנוער בארצות הברית קשה להם מקבלת עול, שנות ה-50. הוא אומר, ולכן רצונם להגיע לפה זה רצון חזק, כי חלק מהם גם כן יש את המשפחה פה. אז הם רוצים לראות את המשפחה שלנו, להתאחד עם המשפחה. יש להם עוד סיבות, אבל זה רצון חזק. ולעצור את הרצון הזה, זה ניסיון גדול בשביל. בפרט שבנוער ארצות הברית קשה את הקבלה בו. לכן הרבי מציע, במקום ללכת איתם נגד הרצון שלהם, להשתמש עם הרצון כמנוף. כאילו זה בסדר, אבל אם רוצים להגיע לרבי, צריכים הכנה, צריכים ללמוד כמה מאמרים בעל פה, כמה דפי גמרא בעל פה, כמה פרקי תניא, לעבור מבחן, להשתמש עם הרצון הזה, לא ללכת נגד, אלא שהרצון יהיה מנוף למשהו חיובי. ולשקול, כשיש כזה סוג רצון, במקום להגיד את הלא, שאז אתה ממית בניסיון שהוא חייב לקבל עול, בגלל שזה בניגוד למה שהוא רוצה, להשתמש עם הרצון דווקא בגל הזה, לעלות על הגל ולהשתמש בזה לכן יותר דברים חיובים. או שהרבי כותב שבכלל אחד מהדרכים איך שאנחנו מחנכים זה לא רק חינוך פרונטלי, אלא זה לבנות קשר אישי עם אנשים. נתתי את הדוגמה, כשאנחנו רוצים להביע את האהבה שלנו לילדים הקטנים שלנו. הבעת האהבה זה מתבטא בחיבוק ובנישוק. זה אהבה פיזית שאנחנו מגלים שהילד ירגיש את האהבה. ונתת משהו. אבל יש גם כן אהבה שמדובר על גיל התבגרות. ילד להרגיש את האהבה של ההורים שלו זה לאו דווקא בחיבוק ונישוק. אהבה אצל ילד בגיל הזה זה יותר כשאתה תשאל אותם אם יגידו שההורים שלי מקשיבים לי, ההורים שלי מבינים אותי, ההורים שלי משתדלים ומנסים להבין מאיפה אני בא, מה מפריע לי, מה אני צריך. הם לא רק חושבים על מה הם צריכים ממני, אלא הם חושבים מה אני צריך. כשילד בגיל הזה אומר, הוא רוצה להרגיש אהבה, הוא יותר מדבר על דברים כאלה מתוך אהבה. יותר מזה גם. יש דברים שזה אותו דבר, אבל זה משתנה. אתן לכם דוגמה. כשאנחנו, יש לנו ילדים קטנים, אז תינוקות, אז אנחנו יכולים לתת להם אוכל. יכול לתת להם להניק, או לתת להם בקבוק. מה אומרים? רואי פבום כביום, תשתדלו כמה שאפשר להניק. למה? כי חוץ מזה שנותנים לאכול, זה גורם לקשר. זה בונד. זה התחברות פנימית בין התינוק לאמא. להרגיש אחד את השני. שם זה ברמה של הרגשה פיזית. אחר כך אומרים, אם אתה חייב לתת את הבקבוק, אל תיתן את הבקבוק שהוא יחזיק רק בלבד. תיקח את הבקבוק ותחזיק את התינוק איתך ולתת את הבקבוק, שהוא ירגיש אותך. לא רק שאתה נותן לו לאכול, אלא בשעת האכילה יש את ההתחברות הזאת. אותו דבר כשאנחנו מדברים על גיל היותר. זה לא מספיק רק לתת. נתתי לו ללכת לקמפ. נתתי לו אופניים, נתתי לו משחק, קניתי לו מחשב. זה כמו לתת לו את הבקבוק, שב על הספה, תשתת. לא רק זה אנחנו מחפשים. את הנתינה האישית שלנו, כלפי הילדים שלנו. בגיל ההתבגרות זה יותר ליהנות ביחד, לעשות דברים ביחד. שיהיה את ההתחברות הזאת, תוך כדי הדברים שאנחנו עושים. כמו שאנחנו מחזיקים אותם כקטנים, צריכים גם כן לא להתנתק מהם כשהם גדולים. כמובן לא לחנוק אותם, אבל יש מה שנקרא לעשות, שיהיה כיף ביחד, עשייה ביחד, טיול ביחד, נסיעה ביחד. לא רק זה כשאנחנו נוסעים. באוטו, למה הרדיו צריך להיות פתוח? למה צריכים לשים את ה-CD או משהו כזה? יש לך אפשרות, תפוס שיחה, תדבר. ולא רק איך היה בבית ספר, מה היה? הוא רואה את זה. בכלל, לספר, דיברנו על זה פעם. אפשר לספר מה היה בחיים שלך, התמצויות, עניינים, הדברים, הרפתקות שאמרת. היום מדברים, פעם היו מדברים, שצריכים לתת זמן איכותי לילדים, נכון? אבל יש לפעמים זמן, שקוראים לזה היום, זמן דרך אגב. מה הפירוש? יש שני קירים במטבח, צריך לשטוף כלים. אחד תופס את הבשרי, אחד תופס את החלבי, אפילו לא רואים אחד את השני, ומדברים בשעת שעושים משהו. והרבה פעמים, או שנוסעים ולא מסתכלים אחד על השני, מדברים. או שאנחנו עושים איזשהו משהו, טיול ביחד. תוך כדי העשיות האלו, לפעמים השיחות מה שיש ומה שיוצא, אנחנו מגלים דברים שלא חלמנו עליו. כי זה לא משהו פורמלי. זה בזמן שאנחנו מרגישים טוב אחד עם השני, אז המחיצות יורדות ומתחילים לדבר על החיים היותר פנימיים. ויש לכל אחד ואחד מאיתנו את החיים החיצוניים שלנו ואת החיים הפנימיים שלנו שיש בתוכנו. אנחנו רואים ילד שפתאום מתחיל להיות מופנם, אז כלפי חוץ מופנם, מודברן, שותק, זה רק שטחי בחוץ. מה גורם לו את העניין הזה? זה מה שאנחנו קוראים של מתבגרים. אנחנו רוצים לחפור ולהבין, להבין את הילדים שלנו. אם הוא מופנם, יכול להיות בגלל שלא מרוצה, משהו מפריע לו, או שיש לו בעיה ביטחון עצמי, וכן הלאה. צריכים לחפור, להגיע קצת יותר לחלק הפנימי של, של, של הנפש, ולא רק מסתכל על הצד השטחי. יש עניינים חיצוניים, אבל יש גם כן מה המוטיבציה הפנימית. חייב להגיד, אם אנחנו מדברים על זה גם כן, אחד מהדברים זה גם כן הסגנון הדיבור, התקשורת שאנחנו מקיימים בתוך הבית. כי זה יכול מאוד מאוד להשפיע על מה שהולך. היה לי פעם סיפור עם בחורה שהורים הגיעו אליי, היא הייתה בת 16, והיה לה שנה מאוד קשה בבית הספר. היא לא הסתדרה במחנכת שלה בכלל. והיא באה והתחילה בגלל זה גם כי כל מיני עניינים אחרים התחילו לצמוח מזה. אז התחלתי לשאול אותה, כי ההורים כבר יצאו, התחלתי לשאול אותה, הנה, מה עם המחנכת? שמעתי. אז מה עם המחנכת הזאת? היא סיפרה לי, אמרה לי, אני, יש לי בעיה שאני מאחרת. השון שלי לא עובד כל כך טוב, השון הפנימי. אז אני תמיד מאחרת בבית הספר. אז כל יום אני מגיע, 10 דקות, 20 דקות מחוץ. לא נעים לי, אני נכנס לכיתה, אבל אני אעשה את זה, קשה ללמוד. יום אחד היה לי איזשהו טרמפ, קמתי מוקדם, הגעתי לכיתה והייתי 10 דקות לפני הזמן. כשמורה נכנסה המחנכת שלי, התחילו לקרוא את השמות, מפה היא ראתה אותי, אוי, היא אמרה, צריכים מחיאת כפיים בשביל חני, שהגיע לזמן, וכולם צחקו ומחאו כפיים. היא אומרת, כמובן אני גם כן צחקתי, אבל בפנים אני הרגשתי שהיא שופכת את הדם שלי. מה זה? אמרתי, אדם כזה שמסוגל לבייש, לבזות, לעשות אותו בצורה כזו, איתה אני לא רוצה קשר. ומשלבים הראשונים של השנה, היא נתקעה קשר רגשית עם המחנכת שלה בגלל הביזוי והבושה שהיא ספגה שהמחנכת אפילו לא ידעה. ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים ילדה שהיא בגיל התבגרות שהיא אנטי מחנכת, אנטי מקבל סמכות. וזה כלל וכלל, זה רק נהיה, זה החלק השטחי. יש משהו יותר פנימי שגרם לזה, משהו יותר רגשי שנמצא מאחורינו. וזה אחד מהדברים שאנחנו מדברים על העניין הזה. אני סיפרתי אותו לפני שבוע, שבוע וחצי, שהיה איתו איזשהו אבא אחד הגיע אליי עם הבן שלו לגבי לסדר את הבן באיזושהי ישיבה, אנחנו יושבים ומדברים, והאבא אומר לי, נו כבוד הרב, עכשיו זה ההזדמנות. הבן הזה, כשהוא בישיבה, אף פעם לא שומעים ממנו כמעט. תגיד לו שהוא צריך להתקשר, תגיד לו שהוא צריך לכתוב. קיבל אב, תגיד לו קיבל אב אין. הוא לא יודע איך לכבד את ההורים שלו, כבוד הרב, תשתמש בהזדמנות עכשיו. הילד הזה יושב ככה. בתוך עצמו אומר, נכון שאתה לא כותב? הבן לא עונה. הוא אומר, אשרת אותך, נכון שאתה לא כותב? אחרי ההרצאה השלישית הוא אומר, כן. אז הוא אומר לי, קח את זה גם לי, כל הזמן שאני מדבר איתו, הוא לא עונה לי. וכשהוא עונה בקושי שומעים אותו. אני יושב שם ואני אומר לעצמי, בואי נשאלו אלו. יש הלכה מפורשת בשולחן ערוך, בהלכות קיבל אב אין. שעשו להכות את הבן הגדול שלך בגלל שאתה עובר על לפלאימר לקטעי מכשול כשאתה מכה את הבן הגדול הוא בן גדול שמה הוא יפעט לך בחזרה אבל עשו לך אז מה אתה חושב? זה במוח שלי אני חושב מה אתה חושב אבא? אתה מכה בבן שלך עכשיו מובי מה אתה חושב שמכה זה רק עם היד? להכות איך שאתה מכה לו בפה שלך ואיך שאתה יורד עליו ואתה מבייש אותו ואתה דורס את כבודך בצורה אגרסיבית השם הוא יבעד בך זה שהוא לא עונה לך זה כתוצאה מהסגנון שלך כפה לא עניתי לו על זה הוא לא ירד ממני עד שאני אמרתי לו אני חושב ששניכם צריכים לשבת ללמוד ללכות כבוד אבי זה מה שאני אתם. אז אני לא רציתי גם כן לפגוע באבא, מול הבן. זה גם כן לא חינוכי. להתחיל לתת מוסר לאבא כשהבן יושב שם. אבל איך שהרגשתי, ואני למדתי את זה גם כן מהרבי, שהיה פעם מכתב שראיתי מהרבי שהיה סכסוך בין אבא לבן, איפה ללמוד באיזו ישיבה, הבן רצה ללמוד בישיבה מסוימת, ואבא היה נגד, הם כתבו לרבי, הרבי לא ענה. אז הרב כתב פעם שנייה, הרבי לא ענה. פעם שלישית, אז הרב אומר, הסיבה למה שלא עניתי זה לא בגלל שאני מתחמק. אלא הרב אמר, איזה ברור, יש דין בשולחן ערוך בהלכות קיבל אב ואם, שיש שני דברים שילד לא צריך לשמוע על ההורים שלו. באיזה ישיבה ללמוד? כי כתוב לו אוי למנוע מאוד במוקר שליבו חפץ, וגם כי אימי מתחתן. נכון הוא מכבד את מה שהם אומרים ושומע, אבל בסופו של דבר זו החלטה של הבן או הבת בקשר לדברים כאלה. אז אומר הרבי לאבא, אני קיוויתי שמה שלא יעשה השכל יעשה הזמן, שאתה תבין לבד איך אתה רוצה שאני אענה על כזה שאלה. בוודאי אני צריך לדעת שהבן יכול לעשות מה שהוא רוצה בלימוד התורה, זה דין מפורש בשולחן ערוך. אז אני חיכיתי וקיוויתי שאולי אתה לבד תבין, שאם זה מה שהבן רוצה, אתה צריך לרדת מהרצון שלך. לא רציתי לתת לך את הפאץ' מול הבן שלך. אבל אם אתה לוחץ כמו שומעים, אז אני חייב להגיד לך מה אומר שולחן ערוך. אז גם בדיבור, בתוך הבית, אם אנחנו מדברים, הדיבורים בתוך הבית, הסוג תקשורת משתנה בגיל ואנחנו צריכים לדעת איך להכניא, איך לעודד, איך לקבל, איך להזדהות איתם רגשית, להקשיב ואיך לחפש את הטוב בילדים שלנו במקום לשפוט להשיב, לבייש, לפגוע או לחפש דווקא את הרע שיש בתוכם ולהבליט אותו. זה כשאנחנו מדברים בקומוניקציה, בתקשורת, עידוד, אנחנו יש לנו טבע בדרך כלל שאנחנו אנשים ביקורתיים. כי הטבע של אדם שהוא רואה את הרע יותר מה שהוא רואה את הטוב. ככה ראשון נביאים. ואנחנו צריכים לעבוד על עצמנו דווקא לראות את הטוב. זה חלק מהעניין. יש עוד דבר אחד שאני רוצה רק, אני אסיים בגלל שזה מאוחר, יש עוד דברים, רק עוד דבר אחד בשלב הזה, כמו שאומרים. שכשאנחנו מדברים על בגיל הזה גם כן, אנחנו צריכים לחזק את הדברים החיוביים שיש את הילדים שלנו. לחפש את הכישרונות שיש לנו. יש ילדים שבגיל הזה דווקא כתוב ויגדלו הנערים, ואז כויגדלו הנערים, אז אנחנו רואים לאן הם הולכים, ולפעמים ויגדלו הנערים זה כתוצאה שכשהם היו ילדים קטנים, היו אותות חזרה וסיפרו לנו על בעיות, על מורות או מורים או הגננות, אנחנו היה קשה לנו לקבל שלילדים שלנו יש משהו שזה לא בסדר. וניסינו לטטר את זה מתחת לשטיח, ולכבוד לטוב. וזה כלום. כשאנחנו שומעים בעיות בלימוד, בעיות מטוריות, קשיי למידה, היפראקטיביות יתר, כשאנחנו שומעים דברים כאלו בגיל הקטן, כדאי לנו טוב טוב להקשיב. כי הדברים האלו, הרבי כותב, הורים, הם לא אובייקטיביים על ילדים שלהם. ודווקא המורים שמלווים אותם כל כך הרבה שעות במשך היום, הם רואים דברים שאנחנו לא רואים. וזה לא חיסרון על כל פשעים תחסי אהבה, ואהבה מסנברת. וצריכים לדעת לטפל בדברים שאנחנו שומעים בגיל הצעיר יותר. לא צריכים להיכנס לפחדי פחדים, אבל כשומעים, צריכים לתפוס את השור בקרניים, צריכים ללכת לטפל בדברים. אחר כך, כשמתחילים לגדול לפעמים, כשאנחנו רואים שילד יש לו קשיים, עם הקשיים שיש לו, אנחנו חייבים למצוא את הדברים החיוביים שיש להם, לנסות לפתח את זה כדי לתת להם להרגיש טוב. כדי לתת להם גם כן את הערך עצמי לעצמם. כמו שסיפרתי את הסיפור הזה עם הבחור, שהוא היה חצי מהזמן שלו בפרוסדור, בגלל ההתנהגות שהוא היה מאוד הייפר כמו שומעים, עם כל הבעיות שיש בזה, אבל בסופו של דבר, אמרתי להורים אלו, אם הילד יש לו חוש מוזיקלי, תלמד אותו לקרוא בתורה, הוא קרא בתורה בבר מצווה שלו לפני כל הציבור, ואחר כך במשך השנה הם מצאו לו בית כנסת, והם שילמו לבית הכנסת בשבילו לקרוא בתורה. והילד הזה קרא בתורה במשך 3 שנים מדי שבת בשבתו, הוא היה מרכז הבית כנסת כל שבת, היה שקול גדול, הוא הרגיש טוב, לא רק זה, בסופו של דבר גם הוא עשה קצת כסף מכל זה, גם נתן לו להרגיש טוב, ואחרי כל זה הוא הפך להיות מומחה והוא יודע את כל התורה כולה בעל פה. כשאתה תשאל אותו באיזה פוסק אתה תתחיל רק, הוא יביא לך את הפוסק עד הסוף ההמשך. כי בנו אותו בדברים החיוביים שלו. אז ייתן השם שאנחנו נמצאים, הרבי פעם אמר שבימים אלו שאנחנו מתפללים יהפכו יום אלו סוס לשמחה, אומר הרבי שאין דבר יותר גדול שמבטל סיבת הגלות כמו חינוך. ובבני חטאינו גלינו מארצנו. אז כשאנחנו מחנכים את הילדים שלנו על טהרת הקודש, אבל לא רק בתוכן שאנחנו נותנים להם, אלא גם כן בסגנון שאנחנו עושים. היה לי זוג השבוע שישבו אצלי שהאישה היא באה מרקע מודרנית. דתייה, אבל מודרנית. הבעל יותר התחזק ויותר חרדי. והיא הייתה נהיית היריון. אז הבעל אומר, נכון כבוד הרב, זה חשוב מאוד איזה סוג אוכל שאנחנו אוכלים בזמן שבהיריון כי זה משפיע לעובר. אז אמרתי לו, בוודאי, נכון? אז האישה אומרת, ונכון כבוד הרב, אם האישה יש לה איזשהו אוגה ביד שהבעל חושב שזה לא מספיק מהדה, לא חוטפים את זה ככה בכוח מהיד. נכון? נכון? אז מי נכון? אמרתי, שניכם נכונים. גם התוכן צריך להיות קשר למהדה, אבל גם הסגנון צריך להיות קשר למהדה. איך שבדעת על האוכל, ואיך שבדעת גם כן על הסגנון, על היחס, על הבן אודם לחבר גם כן. אז זה מושלם, כי כשהתינוק הזה יגדל בבית, שרק התוכן יהיה קשה למדת, אבל הסגנון יהיה מעדה, רחמן לצלם, אז בוודאי הוא לא יגדל להיות כמו שצריך. אנחנו צריכים שגם התוכן למה שאנחנו מחנכים יהיה קשה למדת, אבל גם אז לעבוד על עצמנו שהסגנון שלנו יהיה קשה למדת. וביחד, זה ייתן לנו נחת יהודי חסידי בעזרת השם, ונוכל להגיד ראו גדולים שגידלנו.